רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, וצהריים טובים, ערן אגו.
צהריים טובים, אופר לוין.
מה קורה? תקרב קצת המיקרופון אליך, קצת, כן, עוד קצת.
עוד?
לא, נראה לי בסדר.
יפה.
מה המצב דוקטור ערן אגו, עורך דין דוקטור ערן אגו?
אני טוב.
אתה טוב?
אני טוב. איך אתה אופר?
אני בסדר גמור, אתה יודע.
איזה כבוד לשבת באולפן איתך היום.
שמע, בוא'נה, אתה לא היית כאן שנים ברדיו, נכון?
נכון, נכון.
מי שלא יודע, קודם כל נתחיל גילוי נאות, ערן ואני חברים טובים, מתנדבים באיחוד הצלה, ערן הוא גם פרמדיק אזורי של הסניף שלנו, ואנחנו, אני חושב שיש לנו עוד אירוע בערב, אתמול בערב היינו ביחד, היום, לפחות פעמיים.
הרבה שעות בבילוי.
כן, הרבה שעות בבילוי. ורן עורך דין, שההתמחות שלו העיקרית, זה...
נזקי גוף, תביעות, איפה שמשפט העולם הרפואה נפגשים ביחד.
לבן הפורן פלוס כזה? לא, 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 לא.
כוף שעולם הרפואה נפגש עם המשפט, אנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, תביעות רשלנות רפואית, תביעות נזקי גוף, תביעות שקשורות באחריות מקצועית שגורמת לנזקי גוף, וגם לצד זה יש לנו מחלקה שמטפלת גם כן בכל מיני נזקים כאלה מכוח תביעות רשלנות.
אולי איפשהו אנחנו, תוך כדי התוכנית, או אולי את החצי השני של התוכנית, נקדיש קצת יותר לדברים, כי אני יודע שיש לך סיפורים מעניינים מהעולם הזה. נכון, זו תוכנית נדלן, שאנחנו משתדלים לדבר על נדלן, אבל לא יודע, יש לי חשק לשמוע גם כל מיני סיפורים כאלה מעניינים של לספר למאזינים על, לא יודע, תביעות כאלה שראינו אותך. עזוב, לא משנה, אתה אם תרצה. אבל אנחנו כאן, התוכנית שלנו היא נטו נדלן בתכלס.
נכון.
ואנחנו דווקא, יש לך גם נגיעה לעולם הנדלן קצת? כי היית מעורב בבנייה של בית אחד או שתיים, ואתה בונה עם הילדים שלך בלגו מדי פעם, אז זה גם כן.
כן, אבל האמת היא שהסיפור האמיתי שהעולם הנדלן פוגש אותנו זה הרבה פעמים, אם זה באחריות מקצועית, של נזקים שקורים תוך כדי. אנשים הרי נכנסים לעולם הנדלן, שאנחנו אומרים נדלן. בוא נפרוט את זה. אנחנו מדברים על נדלן, מדברים על בנייה. מדברים על בנייה, אנחנו מדברים על הרבה דברים שיכולים לקרות סביב מערך הבנייה.
תקל, עולם הנדלן הוא בנוי, זה הסקטור הכי גדול בארץ או בעולם. כי עולם הנדלן מתחיל באיש בבנק, אני לא מדבר על היועץ משכנתאות, התפקיד שלי קודם, עורכי הדין, הסטטים, עד מפקח הבנייה מטעם העירייה שחותם, וראש העיר אפילו שחותם על טופס 4.
כן. אבל למען הגילוי הנאות, אנחנו לא נדבר על הנושאים האלה של חוזים של נדלן,
לא,
או דברים כן. שהם קשורים בעניין של נדלן, אלא דווקא בעניין בפן של מקרים שקורים תוך כדי מעורבות עם עולם הנדלן, עולם הבנייה, וכל מה שקשור באירועים שכרוכים באירוע הזה. למה שנתחיל עם סיפור?
יאללה, סיפורים פה.
אדם. שעכשיו תקשיב, אנחנו מלווים אותו דרך אגב, מלווים אותו, תכף אני אסביר גם למה אנחנו מלווים אותו, כי יש פה גם איזושהי סוגיה מאוד משמעותית לגבי תכנון. אדם שהחליט לשפץ את הבית, אוקיי? משפץ את הבית, הוא מחליט להזמין איש מקצוע שיבוא ויתן לו הצעת מחיר לבנייה. מגיע אדם, מגיע, מסתכל, מחליט לטפס על סולם.
לפני שנחתם הסכם,
שום הסכם, שום
בשביל הבדיקה,
אך ורק לצורך הצעת מחיר.
אוקיי.
אם אנחנו נכנסים בצורה מאוד מאוד מפורטת של העניין, הוא בא ועולה על סולם, נופל, נגרם לו נזק מאוד משמעותי מבחינה גופנית, ואז הוא תובע את מי? את בעל הדירה. למה? כי בעל הדירה, הוא נפל בבית של בעל הדירה.
שמע, אני החלפתי השבוע מנורה ונפלתי מהסולם, במקרה, שאל את אשתי, שאל את מרב, רציני, יש לי כאבים פה, כואב לי כאן, לא נסגר הסולם כמו שצריך, סולם כמו שיש לך כזה, עם הטיקים האלה, זה לא השול סולם שלך, אז אני לא יכול לתבוע אותך.
אני לא מרשיע לך סולמות יותר.
לא, אני לא יתבע אותך, כי זה לא סולם שלך, אבל באמת, אולי אני תבע את אשתי, אני צריך לראות מה אני עושה עם זה.
אז אותו קבלן מגיע ותובע את בעל הדירה, ותובע אותו, כיום הדביעה עומד על כמעט 2 מיליון שקלים, מכיוון שצריך להבין את החשיפה של אדם שנתבע בכלל, אז למעשה זה מוכר כתאונת עבודה מטבע הדברים, בן אדם שקרה לו תוך כדי עבודה, צריך לזכור שביטוח לאומי יש לו זכות לתבוע חזרה את
המקום.
המזיק.
אבל בשביל זה יש לנו ביטוח צד ג' בדרך כלל.
או, מצוין. ובדיוק מה שאני רציתי לדבר איתך. אותו אדם גם חשב, יש לי ביטוח, הכל בסדר. אממה. גובה, הכיסוי שלו, 1 מיליון שקלים. כרגע הוא חשוף על...
1 מיליון שקלים נוספים.
עוד 1 מיליון שקלים נוספים. חברת הביטוח נותנת גם את הכיסוי הביטוחי. אנחנו נכנסנו כיועצים על מנת, כיועצים משפטיים, לחברת הביטוח ולאותו אדם שנתבע, על מנת להתמודד עם האירוע המאוד מאוד מיוחד הזה.
אבל עולה לי משהו בראש, שאנחנו לוקחים את הביטוח צד ג', שזה במסגרת ביטוח הנכס בדרך כלל, קירות, עושים את הביטוח צד ג', אני מכיר את זה שזה נניח שכן שהחליק במדרגות, עובר אורח או משהו כזה. כאן מדובר על בעל מקצוע. יכול להיות שחברת הביטוח תבוא ותגיד, זה בעל מקצוע, צריכה להיות לו אחריות מקצועית. אני לא מחסה בעל מקצוע במסגרת ביטוח צד ג'.
אז כיוונת לדעת גדולים. קודם כל, בואו אנחנו ככה נפרק את זה קצת ליותר, זה שאני מדבר שאתה כיוונת לדעת גדולים, כי בית המשפט העליון נדרש לסיפור הזה. אבל בואו נעשות טיפה לאחורה. ביטוח צד ג' כשמו כן הוא. אני רוכש פוליסת ביטוח, כאשר חלילה מישהו ינזק בתוך המקרקעים שאני מחזיק בהם או בבעלותי, אז אם אני אדרש לפצות, וצריך להבין, פרמיה, כל פוליסה של ביטוח צד ג' זה אומר שבאופן אוטומטי, כל מי שנופל אצלך בתוך השטח שלך, במקרקעין שאתה מחזקה שלך, או בבעלות שלך, אתה חייב בפיצוי. הם צריכים להראות שלמעשה אתה התרשלת. צריכים להוכיח את טבלת הרשלנות, ואם יש נזק, אז הם יוכלו לתבוע. העניין הוא שכאשר אנחנו מדברים על פרמיה, שבה אנחנו רוכשים פרמיה על מנת לבצע כיסוי, לאותם אנשים שנמצאים, זה לא משנה. כי גם אם הגיע אדם שבא לבקר, או אם הגיע בן אדם שבא לתת הצעת מחיר, או בן אדם שבא לעבוד אצלך בבית. כי אם הנזק שלו נגרם כתוצאה מרשלנות שלך, אז למעשה אתה חייב בפיצוי. ואמר לי שאתה כיוונת לדעת גדולים, ואני אסביר. בית המשפט העליון נדרש לשאלה, אמר, בסופו של דבר, כאשר אנחנו באים ואנחנו רוצים, איך אומרים, לקרוא לזה שניין של הוצאה, להגיש תביעה, אנחנו צריכים להראות גם איזשהו אלמנט של אחריות אחד כלפי המשנהו. בית המשפט אמר שלא מתגבשת אחריות של אדם שבא אך ורק לתת הצעת מחיר. הוא מבחין את אותו אדם בעל מקצוע מכל אדם אחר, שכמו שציינת, שכן או כל אדם אחר שמגיע או מבקר, והוא יחרג את זה ואומר, מדובר בבן אדם שהוא איש מקצועי, שיש לו את הידע, ועדיין לא התגבשה איזושהי מערכת יחסים בינו לבין אותו אדם שמחזיק במקרקעין, כי מדובר אך ורק באירוע של הצעת מחיר. נניח והסולם שהוא נפל ממנו הוא סולם של בעל הבית והוא היה לקוי, והוא נתן לו אותו, והוא עשה שימוש בו, אז לא יכול להיות שתהיה לו איזושהי טענה כזאת או אחרת לגבי האחריות של אותו בעל סולם. אבל מה? מדובר עדיין במחסים שעדיין לא התגבשו לידי מערכת יחסים משפטית שיכולה להקים את הדבר. בית המשפט העליון אמר, כל עוד מדובר עדיין ברישה של היחסים, לא היה שום חוזה עבודה, סך הכל מדובר בעניין של הצעת מחיר, היה מצופה שהוא יביא את הכלים שלו, הוא איש מקצועי, הוא ידע על מה לעלות, ובסופו של דבר הדבר הזה הוא החריג את זה. זה לא היה נכון אם למשל אותו אדם היה בא ונופל כתוצאה מאיזושהי בור שנפער ואתה כבעל המקרקעין או מחזיק בו, לא סימנת אותו או לא מנעת או לא גידרת. אני מדבר על אירועים שהם אירועים טריוויאליים שקורים בבית, ויש המון 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 מקרים כאלה, והם קורים כל יום וכל היום.
עכשיו בוא נתקדר רגע שלב אחד. נניח אותו בעל מקצוע שכר את שירותיו של המשפץ. השפץ. השיפוצניק. ותוך כדי עבודה יש שום אירוע. מי נושא באחריות המקצועית? מי, שוב, אם בוא. מסתבר שאין לו ביטוח? זהו, אנחנו, אתה יודע מה? אני אלך לקיצוניות אחרת. בעולם השיפוצניקים, אני חושב שיש יותר חפרים, סליחה, שיפוצניקים יקרים, מאשר שיפוצניקים מסודרים שעושים לך חוזה. אתה רוצה להחליף עכשיו, לעשות צבע, חדר מדרגות. אתה תמצא, יש שם 2.5 שיפוצניקים, תראה מי הכי זול, הוא יבוא, יגיד לך, כאן אני עושה צבע, שליח את הכל לשטויות כאלה, ואתה רואה, וואלה, הוא לוקח 5,000 שקל, ואומר לך, בלי חשבונית, 5,000 שקל, כי הוא... ואתה סוגר איתו. אפילו, אנחנו אומרים, במפית, חוזה מפית. נפל הבן אדם חדר מדרגות. מסתבר שאין לו ביטוח אחריות מקצועית, אין לו שום דבר. מה כאן? איפה זה עומד?
דבר אותו בעל מקצוע שנפל? או בן אדם אחר שבא ונפל?
לא, בעל מקצוע, אותו שיפוצניק.
אוקיי, אז בוא ניקח דווקא את הדוגמה הזאת עוד שלב אחד קדימה, ונניח שמצד אחד נפל בעל מקצוע, מצד שני הגיע מבקר שנפל כתוצאה מ... מים שיש על אותו שיפוצניק במהלך הצבע.
הוא לא שם לב, נפל עליו בורג על הרום.
או משהו למעשה שכתוצאה מעבודתו של אותו בעל מקצוע. אז ראשית, האחריות הראשונה שאנחנו מדברים עליה, החבות הראשונה שאנחנו מדברים עליה, זה אותו נזק גוף שנגרם לבעל המקצוע. כל עוד אתה כמחזיק ובעל המקרקעין, לא התרשלת, לא קיבלך גנחה איזושהי עוולה, או לא התגבשה עוולת הרשלנות, כלומר, לא היה איזשהו אירוע שאתה חב כלפיו, כתוצאה מכך נגרם הנזק, הוא לא יכול לבוא אליך.
החליט בעל המקצוע לטפס על המזגן בחוץ, בשביל להגיע לאזור יותר גבוה. נפל עם המזגן שלוש קומות למטה, התרסק ומת. אוקיי. אני סליחה על הקיצוניות.
למעשה אתה מדבר פה על עבודתו של הבעל מקצוע. אין פה שום ייחוס לאותו בעל מקרקעין, אלא אם כן יוכח שאותו בעל מקרקעין התקין את המזגן הזה בצורה רשלנית,
או שכנע אותו, תעלה על המזגן.
תעלה על המזגן, או שלמעשה כל הדברים לא בוצעו בצורה תקנית, אז למעשה מדובר בבעיה.
אז אני כרגע, אז רגע, סליחה, אז אני כבעל מקרקעין, יכול לבוא להגיד, לא מעניין אותי אם יש לו ביטוח כן או לא.
לא, אנחנו צריכים רגע להבדיל את העניין של הביטוחים. אנחנו קצת עשינו פה איזשהו סלט קטן בביטוחים. בואו נחלק את הביטוחים האלה לפרוסות. הביטוח הראשון שאנחנו מדברים עליו זה אחריות צד ג' של בעל מקרקעין כלפי אדם שנגרם לו נזק בתוך החצרות שלו. ולכאן נכנס גם אותו בעל מקצוע, כי הוא גם מבקר במקרקעין. העניין הוא שאנחנו באים ומייחסים לו אחריות לאותו בעל מקרקעין, זה אומר, למשל, כך דוגמה, גם דוגמה שהייתה לנו במקרה שאנחנו טיפלנו, הגיע בעל מקצוע, והוא טיפס על סולם קבוע. סולם קבוע שנמצא על קיר. יש סולמות שהם קבועים ב-90 מעלות על הקיר, שהם למעשה עליית גג או איזשהו מקום שאמורים לטפס דרכו. נפל. נפל כתוצאה מכשל באותו סולם. תקום אחריות כלפי בעל מקרקעין, מכיוון שבאחריות שלו...
הוא לא בחן, אחת לחמש שנים נניח תקן.
לא תפק, זה היה באחריותו, בשליטתו, ולכן כמה אחריות. אבל אם בא בעל מקצוע ושם סולם שלו, טיפס ונפל, אין פה אחריות כלפי של בעל המקרקעין, מכיוון שבעל המקרקעין
לא אחראי על הציוד.
לא אחראי על ההתנהלות הרשלנית של אותו בעל מקצוע. וזה אנחנו מדברים על עניין של אחריות צד ג'. אחריות צד ג' כלפי כל מי שמבקר במקרקעין. עכשיו, לקחנו דוגמה שאותו בעל מקצוע עבד עכשיו צבא את אותו חדר המדרגות, והחליט לתת שטיפה על חדר המדרגות וישיר מים. הגיע מבקר, החליק, נחבל. כלפי מי תהיה התביעה עכשיו? מטבע הדברים, אותו תובע ישר יתבע את מי?
את הבניין.
את בעל המקרקעין, נכון מאוד. וכאן קמה לנו הודעת צד ג' כלפי אותו קבלן. כי לאותו קבלן צריכה להיות פוליסה משלו על אחריות שלו כלפי צד ג'. לא אחריות מקצועית. אחריות מקצועית היא למעשה כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודה שלו. אבל אותו אדם שעובד צריך שיהיה לו גם בפוליסה שלו גם אחריות כלפי צד ג'.
כלומר שאני סוחר בעל מקצוע.
עופר, שאתה סוחר בעל מקצוע, אתה לא מבקש ממנו לא לעבוד בלי חשבונית. מכיוון שאם עובדים איתו בלי חשבונית, אני יודע שאנחנו חיים בתוך עמנו, ואתה כמובן אמרת את זה כחלק מדוגמה, כי מכיוון שאתה עובד עם אדם, אז אתה מבקש ממנו חשבונית, אתה מבקש ממנו פוליסת ביטוח בתוקף, כלפי אחריות צד ג' וכלפי אחריות מקצועית, כי למשל, אם אנחנו לא לוקחים את עולם נזקי הגוף, בא עכשיו חשמלאי, עשה לך איזושהי עבודה, וביצע לך איזושהי התקנה של מערכת חשמל. בסדר? הדליק את המפסק, טרח, הדבר הזה שרף לך טלוויזיה, מחשב ועוד כאלה וכאלה דברים של חשמל. מי אחראי על הדבר הזה בסופו של דבר? זה אותו חשמלאי, זה אחריות המקצועית שלו. פה נכנס הפוליסה של אחריות מקצועית. לכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו בוחנים כל בעל מקצוע, בכל תיקון, לבחון שיש לו פוליסות בתוקף לאחריות מקצועית ולצד ג' ועוד דבר אחד. הרבה פעמים אנחנו מתהלכים בגאווה ואומרים, יש לי ביטוח, יש לי ביטוח, הכל בסדר. אחריות צד ג' של 200,000 שקלים, זה לעג לרש. תבחן מה הכיסוי הביטוחי שלך, כי אם אין לך כיסוי ביטוחי משמעותי, אתה חוזר להיות את אותו אדם שאנחנו התחלתי בסיפור בתחילת השידור, לספר עליו, שהוא כרגע חשוף במיליון שקלים. לתביעה, מכיוון שהפוליסה שלו מכסה על מיליון שקלים.
זה כמו כל אלה שטסים לחול, עושים ביטוח, נסיעות לחול, ואז מגלים שהפוליסה לא תופסת שום דבר. שמגיעים לחול, הם צריכים לחכות 10 ימים שהמזוודה לא תגיע, בשביל לקבל פיצוי על המזוודה שלא הגיע. כל מיני כאלה דברים.
עולם הביטוח הוא עולם רחב.
עולם טריקי מאוד.
מאוד. ולכן מאוד חשוב, במיוחד שקשור, כל מה שקשור בעניין של נזקי גוף, זה לדעת לבחון את זה, ולכן מומלץ לדבר עם סוכן ביטוח או איש ביטוח, ולקבל את כל הפרטים ולהבין מה, לא, לא, שמוכרים לך ביטוח של צד ג' לבית, תשאל מה הכיסוי. מה הכיסוי כולל? למשל, יש כיסוי משפטי, שהוא חלק שאמור להיות כרוך בתוך אותה פוליסה. מה גובה הכיסוי?
כלומר, לא רק ההגדרה שהסוכן ביטוח אומר, כן, זה כולל צד ג' 500,000 שקל, נניח.
לא, תבקש להבין מה יש בתוך אותו כיסוי. מה הדבר הזה כולל?
יכול להיות שנמצא את עצמי משלם 300,000 שקל לאורכי דין,
נכון.
ורק 500,000 שקל
למשל,
יתחלק עם שאר הדיירים.
שהכיסוי הביטוחי לא כולל למשל, זה לא קורה, בדרך כלל מכניסים את הכיסוי הביטוחי, אבל שאלה בכמה גובה, עד איזה גובה הכיסוי הביטוחי הזה כולל?
עכשיו, מה קורה בבתים, מה קורה בבתים משותפים?
שאלה מצוינת.
הרי בבתים משותפים יש את הביטוח של ועד הבית שעושה, ויש את הביטוח שלי.
בואו ננסה ככה לחזור אחורה כדי להבין בכלל מה זה האישות המשפטית הזאת שנקראת ועד בית. ועד בית למעשה, תראה, אנחנו מכירים שיש חברה.
יש קוזי לויץ' אני מכיר.
יש חברה, יש שותפות, יש עוסק מורשה. יש אדם שלמעשה זה אישות משפטית. אנחנו מבינים הרי שאישות משפטית יכולה לתבוע ולהתבע. והחוק מגדיר ועד בית גם כאישות משפטית, למרות שהיא לא מתאגדת. לא כחברה ולא כשום אישיות אחרת. שמוכרת, אבל הכירו בהם כאישות משפטית ויכולה לתבוע ולהתאבע. העניין הוא שצריך לזכור דבר אחד. מאחורי ועד הבית, זה לא כמו בחברה בעם, שלמעשה בעלי המניות, הם למעשה הם נמצאים אחרי מסך ההתאגדות, והם
הם לא חשופים, אבל יש...
ועד הבית, כל אחד ואחד מבעלי הדירה חשוף לתביעה. ואני יכול לתת לך עוד דוגמה. כפר סבא, גרם מדרגות, בבניין מאוד 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 מיוחד, מכיוון שהיה שם חלק מהבניין היה מתנס של הרשות, וחלק ממנו היה מגורים, וחלק ממנו היה בית כנסת, וחלק ממנו היה קצבייה. ואז למעשה עוברת שם האישה, ונופלת באותו גרם מדרגות. העניין הוא שגרם המדרגות הזה הוא היה לקוי, לקוי מבחינה הנדסית. אם היה לנו זמן, אולי נקצת לדבר איך אנחנו בוחנים תביעות, בכל מה שקשור ל... לתביעות נזקי גוף. והיא נופלת שם באותה אגר מדרגות, ונגרם לנזק מאוד מאוד משמעותי, ואז אנחנו מתחילים לבדוק את מי אנחנו טובים. אין שם התאגדות של ועד בית, כמו שאמרתי, היה שם המון מעורבים. רשות, בית כנסת, קצבייה, ועוד כמה חנויות. אנחנו מוצאים את עצמנו טובים, כמעט 60 אנשים, כנתבעים, שזה כולל בעלי הדירות, כל בעלי הדירות, את הרשות, כל החנויות והמסחר. וצריך להבין שאם אתה גר בבניין שלא מוסדר בו באופן, נגיד טוב, לא אגיד מצוין, נגיד טוב, כיסוי ביטוחי, דע לך שאתה חשוף. לכן אני אומר לכולם, לכו היום, תבדקו מה הפוליסות שלכם מחסות, ואת כמה הן מחסות, והכי חשוב זה לדאוג שלא תצטרכו להפעיל את הפוליסות ותעשו ניהול סיכונים לפני כן וניהול מפגעים כדי למנוע כל מפגע או כל סיכון שיכול לגרום לתביעה. כי זה החוכמה. לא להגיע לתביעה ולהתמודד איתה, אלא להימנע מכל מה שקשור בגרימה לאירוע עצמו. אם יש לך מרצפה שבורה בכניסה לבניין, תחליף אותה. אל תגיד... יבוא היום ונחליף. אם יש לך מעלית לא תקינה, שכתוצאה מפעילות כזאת או אחרת היא יכולה לגרום לנזק גוף, תקן אותה. דלת אש שנמצאת בתוך הבניינים, שיכולה בדרך כזו או אחרת לסגר בצורה שהיא לא בטיחותית, ולמחוץ יד, או למחוץ לא עלינו ילד, תפל בה. אם המדרגות שלך לא עומדים בתקנות התכנון והבנייה מבחינת רום, גובה, מאחז יד או כל הדברים שקבועים בתקנות, תקן את זה. כי זה למעשה מקים את החבות לתביעת רשלנות. לא תוכל אחר כך לבוא ולעמוד לפני בית המשפט כאשר מהנדס בא ובודק וקובע שאין מאחז יד ומקום שבו צריך להיות מאחז יד לא היה מאחז יד וממנו נפל אדם ונגרם לו נזק גוף.
זה אומר עכשיו איזה כאב ראש. כל הנדימן שאני קורא אליו הביתה, שישים לי כמה מדפים, או יסדר לי שקעי חשמל, אני צריך עכשיו להתחיל לעשות אותו חוזים.
זה לא הכאב ראש שלך, זה כאב ראש שלו, הוא צריך. מכיוון ש... ואם נפנה רגע לאנשי המקצוע, גם בשבילכם, בסופו של דבר, אירועים קורים כל הזמן. ואני עוד אתן פה הרבה הרבה דוגמאות.
ודרך אגב...
אתה כאיש מקצוע, קח את האחריות. ודרך אגב, הפוליסות האלה הן לא כל כך יקרות. לא מדובר בפוליסות שהן מאוד יקרות. זה פוליסות שגם כבעל מקצוע זה נכנס גם כהוצאה מוכרת, וגם כבעל מקצוע הדבר הזה נותן לך ראש שקט.
ורצוי דרך אגב במקרה הזה לעבוד עם סוכני ביטוח שמתמחים?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כי מי שמתעסק למשל, בוא ניקח דוגמה שבנם שלך בונה בית. זה דבר שנקרא כיסוי קבלני. הכיסוי הקבלני הזה הוא למעשה... פוליסת ביטוח, שהיא מתמחה בדיוק באירוע של בניית בית. ושמה נותן את כל המענה לכל מיני תרחישים שהם מאוד ספציפיים
יום שבת, לבניית ילדים, בית. יום שבת, ילדים חיפשו, הלכו לחפץ עצים לקראת ל"ג בעומר, וילד נפל לתוך בור.
נכון, פסק דין בירושלים, אתה אומר שאתה בקי בעניין.
לא,
לא, סתם זורק, אז היה שם, היה שם בירושלים, היה לו...
אני הייתי ילד לא מזמן.
אז כן, אז למעשה דוגמה מצוינת, פסק דין שהיה בעליון, היה בירושלים, הוא נכנס לתוך אתר בנייה לקחת קרשים ללג בעומר, והוא נפל והוא נהרג. וזה הסיבה שהדבר, המקום לא היה מגודר כמו שצריך, השאירו בורות פתוחים, בסופו של דבר אומרים, רגע, אבל מה? מי אמר לו להיכנס? מדובר במקרקעים שהם למעשה הוא יותר מזה.
אבל זה ילד, בסוף הוא סקרן.
הוא למעשה מבצע עבירה של השגת גבול במקרקעין. לא. בעצם שאתה אומר, אתה השארת בורות פתוחים, אתה השארת דלת שיכולת להיכנס, איך אמרת, ילד הוא ילד, ילד יכול להיכנס.
ופה הביטוח, מן הסתם, מי השם פה, בעל הבית או בעל... או...
שוב פעם, הביטוח ייכנס לפה, כי זה בדיוק המקום שבו ביטוח אמור לתת מענה. ברגע שיש עוולה והתרשלות, זה המקום שהביטוח אמור לתת את המענה. תמיד יש את הטענות של השם תורם של אותו...
כי פה למעשה יכולים לפנות, לתבוע שני נתבעים, אחד את הקבלן ושתיים את בעל המקרקעין.
כן, ברור, תמיד זה יהיה כך. אבל שוב פעם, אנחנו תמיד אוהבים, אנחנו כטובים, מאוד אוהבים לחפש את הכיס העמוק. הכיס העמוק הוא למעשה מי שתמיד מבוטח, והחברות ביטוח שנמצאות שם. לכן אנחנו תמיד נתבע את כולם. לא נשאיר אף אחד שלא, איך אומרים, אנחנו לא... לא נזניח אף אחד, כולם ייכנסו בסופו של דבר לתביעה. וצריך לחשוב שהעניין הזה הוא בא לידי ביטוי בכל מה שקשור בכיס, וכאשר טובים את אותו, גם בעל מקרקעין, גם את הקבלן, המלחמות כנראה יהיו ביניהם. יבוא הבעל מקרקעין ויגיש הודעה כלפי הקבלן, ויגיד, תשמע, אתה זה שאישרת את הבור.
זה היה במשמרת שלך.
אתה אחראי, אתה צריך לעשות את זה. מצד שני יבוא ויגיד, תשמע, אני סגרתי, אני לא יכול להיות אחראי 24/7 על האירוע. שוב פעם, תמיד, אתה יודע, יש כל כך הרבה טענות הזויות במשפט, שכל פעם מפתיעות עם אותנו מחדש. אז אני כבר לא מתרגש משום טענה חדשה שעולה.
עכשיו, אם אני לוקח כאן בנייה פרטית, שמקרקעין לעומת זאת בנייה... של בניין, אתה יודע...
מוסדית. כאילו של חברה קבלנית.
חברה קבלנית, אז פה כבר כל ה... לאותם רוכשי דירות, עד שהם לא קיבלו טופס 4 ואת המפתחות, אין להם שם שום... הם לא יכולים להתאבע. נכון? כאן אין להם אחריות כלשהי.
לא, בוודאי שלא, מכיוון שכל עוד... גם בחוזה, דרך אגב, בחוזים שלכם, אתם אנשי הנדלן, ההארדקור של אנשי הנדלן, תמיד תראה שתמיד בחוזה נדלן יש סעיף ביטוח. הוא תמיד קיים. קווה מאוד שהוא קיים.
אני לא זוכר.
קיימים סעיפי ביטוח שאומרים שקיים אחריות, הוא מתחייב לעשות ביטוח, וגם הכיסוי ביטוחי, ומדברים על עניין של שיפוי, במידה ואני תבע, אתה תצטרך לשלם את הנזק. כל הדברים האלה מגיעים בתוך חוזה הביטוח, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לעשות תמיד בכל חוזה שהוא רלוונטי. אבל כל עוד אני לא מחזיק במקרקעין, אין לי יריבות. כלומר, אתה לא יכול לבוא לתבע אותי, כי אני התהלכתי עכשיו ברחוב. צריך להיות איזושהי יריבות בינך לביני. אם אני לא מחזיק במקרקעין, אני עדיין לא בעלים של המקרקעין, אז למעשה לא קיימת יריבות משפטית בינינו, ולכן אני לא יכול להיות צד לאירוע עצמו. היה ואני הייתי, אז שוב פעם, הודעות צד ג' כלפי אותו קבלן, חברות הביטוח, חברות, סליחה, חברות המשכנתאות, זה דווקא לעולם שלך, מחייבים למעשה לבצע ביטוחים של מבנה, ובתוך אותם פוליסות של המבנה, הרבה פעמים נכנס לתוך אותו אירוע גם אחריות צד ג' כחלק מהפרמיה עצמה, מהפוליסה עצמה. ומי שמחליט לעשות גם תחולה, אז הוא יכול להכניס, אם הוא לא, אם לא את זה במבנה, אז הוא יכול לצאת בביטוח תחולה שלו. והביטוחים של התחולה כוללים לא רק עניין של אחריות כלפי צד ג' של מבקרים, אלא אפילו אחריות מעסיקים. יש לך עכשיו מנקה בבית. היא עובדת, היא לא נחשבת כצד ג' כי למעשה היא נחשבת כצד ג' מבחינת המשפט, אבל בסופו של דבר היא כבר עובדת של המקום. ולכן ברגע שיש לך עובדת במקום, צריך גם להכווין את הביטוח לדבר ספציפי של הכיסוי הביטוח.
גם לדעתי גם סוחרים. זה גם כן לא תופס.
בעולם הסחירות, כן, כי הוא למעשה כל המחזיק או הבעלים של המקרקעין, הם מחזיקים נכסים לתוך הפוליסה, אבל מי שמזכיר דירות, גם בתוך החוזה שלו, הוא ממליץ מאוד, הוא לא יכול לחייב את אותו סוחר לרכוש פוליסה, אבל הרבה פעמים יש כאלה שכן עושים את זה. הם חייבים את הסוחר לבצע פוליסה. זה יותר מתאים דווקא לחוזים עסקיים. כך למשל, דוגמה שאנחנו טיפלנו, חנות בקניון, שבחוזה היה סעיף שחייב את הבעלים של הסוחר של החנות, חנות מאוד מאוד גדולה, בקניון מאוד מאוד גדול, שהיה עליו לבצע, לרכוש פוליסה כלפי צד ג' ופוליסה בסכומים מאוד מאוד גדולים, משהו 12 מיליון שקלים כיסוי, והוא לא עשה את זה. וזה איכשהו עבר מתחת לרדאר, הוא לא הציג את העניין של הביטוח, מישהו נפל ונטבע. הוא נטבע, תבעו את הקניון, וכמובן שהקניון חזר בהודעת צד ג' כלפי אותו בעל חנות, והוא עמד, איך אומרים, עם חשוף לתביעה, המזל שם שהנזק לא היה כל כך גדול, והוא יכל לעמוד בעלויות הפיצוי. והדברים האלה חוזרים המון המון המון.
סקל, בעולם המשכנתא, אם אני מחלק את זה, אז בעולם המשכנתא יש את הדבר הזה שנקרא ערך כינון, שזה בתכלס, כמה עולה לבנות הקירות של הבית. לדעתי זה סכומים מאוד מצחיקים, אתה יודע, תיקח בית סטנדרטי בפתח תקווה, ערך כינון של 700 אלף שקל, מי בונה בית ב-700 אלף שקל, גם חס ושלום רעידת אדמה, כל הבניין יתרסק, נניח לשאר השכנים אין כסף, אין להם ביטוחים, אז איך אתה תבנה את הבית? באוויר? אז אני חושב שלפעמים צריכים להוסיף קצת יותר, מערך כינון, כי המרכיב של הקרקע זה המחיר הנדלן האמיתי. אני תמיד ממליץ ללקוחות גם להוסיף פוליסה צד גימל. עכשיו, הרבה פעמים יש כאן סוגיה גם שהרבה אנשים אומרים, רגע, אבל אני קונה את הדירה הזאת בעוד, אני אקבל את הדירה בעוד חצי שנה, ואני לוקח את המשכנתא עכשיו, למה אני צריך את הביטוח עכשיו? אז אתה מסביר להם שהפוליסת ביטוח הקיימת כרגע היא עבור המוכר. יכול להיות שדרך אגב גם אין לו פוליסת ביטוח. לא כולם עושים פוליסת ביטוח. רק המשכנתא מחייבת.
תראה, שאתה נאלץ לרכוש המון המון פוליסות, המחירים של הפרמיות הם מאוד מאוד גבוהות, חצית לכל מה שקשור בעולם הביטוח, בעולם שמדובר באיזושהי חברה שצריכה לבטח כל כך הרבה. לכן יש עניין של גלגולי ביטוח, וזה מה שקורה בחוזים. אתה מגלגל את האחריות לבצע את הביטוח על אותם אנשים, כדי שהדבר הזה, דרך אגב, אתה יכול להיות, יש חוזים שקובעים שאני אהיה מוטב בביטוח. כלומר, שככה, עולם המשכנתאות, אם אנחנו נלך קצת לעולם אחר, עניין של ריף, כלומר, ביטוח חיים במשכנתאות. מה קורה שם? כן. מה קורה שם? אומר הבנק הזה דבר, שאם אותו אדם, אני אחר משלם לך משכנתה, נותן לך משכנתה, נכון? ואז למעשה, אני דורש ממך ביטוח, אנחנו קוראים לזה ביטוח משכנתה. אבל מה זה ביטוח משכנתה? ביטוח משכנתה אומר, בדיוק, זה ביטוח חיים שאומר, שאם האדם נפטר, שתבוא חברת הביטוח, והיא תשלם את המשכנתה במקומו. וחברת, אותו חברת משכנתאות, או הבנקים למשם, היום רק בנקים נותנים משכנתאות, לא שאני טועה.
לא, יש גם חברות ביטוח, גורמי חוץ בנקאים גם, יש לא
חסר. כל משכנתאות הפוכות שסיפרת.
לא, יש גם משכנתאות רגילות היום שאתה יכול לקבל.
אתה רואה, באתי להתחדש היום. כן. אבל הן דורשות שמה? שהן יהיו מוטבות בביטוח.
בטח.
שהוא אומר שברגע שהביטוח הזה מופעל, הכסף הזה הולך אליהם, לא, ולמעשה בן הזוג לא יכול לבוא ולקחת.
היורשים,
אמרתי בן הזוג, אבל
כן, לא, היורשים מקבלים אני מגדיר את זה ככה, היורשים, החוב של, שקיים, שרובץ על הנכס, נעלם, חברת הביטוח מכסה את זה, והיורשים נשארים עם נכס. עכשיו אני אספר לך, לפני 12 שנים, עוד שעבדתי בחברה לייעוץ משכנתאות, הייתה לנו לקוחה מרמת השרון, שהיה לה גן ילדים אפילו, אני לא זוכר את השם, היא זוכר את השם שלה, לא משנה. היא הייתה בת 62, ואני זוכר שישבנו איתה, היא לקחה משכנתה של איזשהו 1,500,000, משהו כזה יחסית גדול, היה לה יכולת לעשות החזר. עכשיו, בגיל 62 זה כבר קשה לעשות ביטוח חיים, והבנק נתן לה פטור מביטוח חיים. אמר לה, אין בעיה, אפשר...
מה?
שמה? היא הייתה גננת מפורסמת ברמת שרון. 3 חודשים אחרי זה, אני מקבל טלפון מהקלה שלה. שמה, נפטרה. גילו לה, לא עלינו, סרטן ממאיר מטורף, היא נפטרה תוך 3 חודשים. הבנק אומר לנו, כסף, או שאנחנו מוכרים את הנכס. מה אנחנו עושים? עכשיו, נכס ברמת שרון, לא רצו למכור אותו, אתה יודע, אני מדבר איתך גם לפני 12 שנים בערך, אתה יודע, זה המון כסף שווה היום, הם הבינו את הפוטנציאל. זה בעיה. פתאום, ואז אתה אומר, מה אנחנו עושים במקרים האלה? ושלחנו אותם לחפש פוליסות ביטוח נוספות, כי בטוח שבחורה בת 62, יש לה פוליסות ביטוח נוספות, איפשהו, 1,000,000%, אם לא על 1,000,000 שקלים, על 500,000 שקלים, על 700,000 שקלים, ככה הם מצאו את הכסף בסוף, אבל באמת, הם גילו, אתה יודע, אנחנו בעולם הביטוחים, אף אחד לא יודע כמה הוא משלם, על מה הוא משלם וכמה יש לו, זה רק שמתים יודעים. אז הם בסוף כן יצריכו למצוא ולסגור הסדר עם הבנק, איכשהו.
אנחנו, מותר להגיד, אני בא ממשרד אגו בועז גבאי, משרד מאוד מאוד ותיק, שאנחנו, אחד הדברים שאנחנו תמיד מפתיעים ומופתעים, כשמגיע לנו לקוח, הנושא אחד ספציפי, ואנחנו פשוט חופרים ומוצאים כיסויים ביטוחים ומוציאים לו תשלומים מכל מיני מקומות שהוא לא חלם עליהם אפילו, זה באמת אחד הדברים שאני כל כך גאה בהם, כי כמו שאתה אומר, אנשים משלמים ביטוחים, לא יודעים מה הם מבוטחים בכלל, לא יודעים.
כלום, אף אחד.
לא יודעים שהביטוח, שהוא למעשה ביטוח שהם רכשו לפני איזה 100 שנה, משלמים עליו 100 שקלים בחודש, או אפילו בביטוח במסגרת קופת חולים, או בכל מיני משהו שהוא קואופרטיבי.
בשביל לדעת מה אתה משלם ביטוח, אתה צריך להיות סוכן ביטוח, על מה אתה מדבר?
כן, אה? או שחלילה קורה איזשהו מקרה ביטוח, ואתה הולך לעורך דין, והעורך דין הזה בא ואתה... ומתחיל לחפור ולחפש מאיפה להביא כסף. והרבה פעמים, סליחה, הרבה פעמים, לצערי, יש אנשים שהם גם בלי כלום. גם בלי כלום. ואז הם עושים, או שהם אומרים, יש לי ביטוח, והם לא מבינים איזה ביטוח. שהרבה פעמים אומרים שיש לך רק ביטוח בריאות. כלומר, הביטוח שיש לך, זה ביטוח שרק מכסה לך טיפולים רפואיים או דברים שהם למעשה לצד קופת החולים, הם לא מבינים. הם אומרים, יש לי ביטוח. לא, אז הביטוחים צריך להבין אותם.
הביטוחים גם משתנים כל הזמן, ולצערי הרב, אני אגיד, זה חלק גדול מסוכני הביטוח, ברגע שמחליפים מקומות עבודה, גם מחליפים את הפוליסות.
נכון.
כי הפוליסות החדשות מטיבות עם סוכני ביטוח.
נכון, את הרפורמה מאוד גדולה עכשיו בכל מה שקשור בביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים. אלא דברים האלה שצריכים...
ובסוף אתה מגלה שאתה לא מבוטח על שום דבר, אירן. בוא...
אופה, לא הכנת לנו איזה שיר טוב?
אתה רוצה שיר טוב?
שיר טוב, אבל. וואי. יש טיסלאם?
לא, לא הכנתי טיסלאם.
איך לא, אני יודע, את הפלייליסט שלך חלק
לא, 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 בסדר, לא ידעתי ששחרת שערב טיסלאם. נו, בסדר, בוא נשים משהו שיר טוב, נצא לשם 2 דקות הפסקה.
שלכת בירוק אם רק תאמרי אני אתבול בחורף בנהר עמוק אם רק תאמרי אמרי אני אלבש את החולצה הצהובה אני אקנה לחוניה עם ערובה אני אבוא במקום ההוא שעוד לא בא אם רק תאמרי דה בדה 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 אשיר לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי אני אפסיק באחרות להתבונן ואת הלב והנשמה רק לך אתן אף
פעם לא אומר לך לא תמיד רק כן אם רק תאמרי דב 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 הגשם בשרב אם רק תאמרי ולחפש את זה את פרח הזהב אם רק תאמרי
כאן
אמרי
כאן
אני אקח אותך לארץ רחוקה ואת ראשך תיר בחטא של מלכה ובסוכות המלח יופי של סוכה אם רק תאמרי דו 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 דו
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, דוקטור עורך הדין ערן אגו, מה קורה?
בסדר גמור, הייתי חייב סיבוב בתחנה המקסימה שלכם, לפגוש פה את הטכנאי שידור שוקי אברהם, ולראות את כל הצוות פה, זה פשוט מדהים.
שמע, אני פה, אני חושב שאני משדר ברדיו, אני חושב, מעל שש שנים פה. אני עושה רדיו כבר 10 שנים, יותר מ-10 שנים, פחיים בזמן. ופה ממש שוקי נותן...
באמת אולפן לילה ולילה. אני מכיר את האולפן שלכם עוד בכפר סבא, ואחר כך בראש העין.
אתה זוכר, נכון, היינו בכפר סבא שם.
נכון.
ליד הבית של החישי שם.
כן. טוב, אז למעשה אנחנו נמצאים באותם כיסוי ביטוחים, של עניין של פוליסות ביטוח, ומבינים את החשיבות שלהם. הדבר הנוסף שרציתי לדבר עליו, זה כל מה שקשור בעולם הניקוי הבנייה.
או...
שזה למעשה גם חלק מאוד משמעותי בכל מה שקשור בעולם שלכם, עולם הנדלן, שאני אומר עולם שלכם, כי הנדלניסטים שהם נמצאים בתוך העולם הזה, מעבר לעובדה של למכור בית, לרכוש בית, לסדר משכנתה הכי טובה בארץ, אני יודע שעופר את האלוף בזה מספר אחד.
ככה מספרים.
כן, אז יש גם את העניין של לדעת, להימנע מכל מה שקשור ב... או בכלל כל מה שקשור בליקוי בנייה.
עכשיו, אבל זה, כנראה, שמע, אני חייב להגיד לך, כנראה שליקויי בנייה ובנייה זה דבר שהולך ביחד.
הולך ביחד.
אין,
רק,
אין.
רק השאלה היא, בסופו של דבר, איך מתמודדים עם האירוע הזה? אני אתן לך דוגמאות, קצת דוגמאות שאנחנו היינו מעורבים.
הליקוי הכי פופולרי בטח זה מים, לא?
מים, כאיתום. כן, למעשה, נזקי האיתום הם באמת אחד הדברים המשמעותיים, אבל בואו נרצה לך קצת דברים יותר פשוטים. לפני שנדבר קצת על מסירת בית מקבלן, פרוטוקול, בדק בית, וכל הדברים שאני תמיד ממליץ לעשות, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לכם סיפור שאני חייב לספר אותו, זה משהו שאנחנו תמיד צוחקים עליו במשרד, כי לפני הרבה שנים פנה אלינו אדם, אנחנו לא עושים נזקי רכוש, אנחנו לא מתעסקים בנזקי רכוש. אבל מדובר היה באיש מאוד יקר למשרד, באדם שהוא היה לקוח ותיק במשרד, והוא אמר, איראן, אתם חייבים לעזור לי, במה היה? שיפץ את הבית. שיפץ את הבית, הוא החליט, יש להם אישיות מאוד מיוחדת בבית, בית מאוד מאוד גדול, אצלם הכל מאוד מהודר, הם הלכו ורכשו עריכים לבנים. ולא היה חשוב שכל הבית יהיה בלבן. כלומר, כל אחר... שיהיה ממש לבן, זה לצד אותם ספות זהב ו...
וכל יום נקים באקונומיקה את הבית הזה, בטח.
כנראה שמי שרכה שם, יש לו את האפשרות גם לשים מישהו ש...
שינקה באקונומיקה, אוקיי.
אחרי שמתקינים את העריכים, עובר זמן, מה קורה?
להיות צהובים.
בדיוק. עריכים מציבים. באירוע כזה אנחנו פונים לכאלה מהנדף שיכתוב חוות דעת, שהחוות דעת תהיה כזאת שתבוא ותגיד לנו מה הסיפור. קחו את העריך, תבינו מה קורה. מעבר לעובדה שמדובר בעריכים שהם לא עומדים בקנה אחד, בקנה אחד עם הטיב האיכות שהם
הבטיחו לו.
שלם, כן, ושילמו עליו.
כלומר, כשל ראשון, הזמינו ערך X, קיבלו Y, פקח הבנייה שלהם, לא בדק.
לא בדק.
זה כשל ראשון.
אני חושב שגם אם הוא היה יכול, לא יודע אם הוא היה יכול לבדוק את זה באירוע הזה, כי מדובר במשהו שקרה עם הזמן. הבדיקות, תכף אנחנו נדבר על מה שקשור בבדיקות בבדק בית, אבל אותו עריך מאוד מאוד יקר, אנחנו פונים לחברה, רואים שמור. אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים לסיים את הדברים מבלי להגיע לבית משפט. ואנחנו אומרים, תראו, יש פה ליקוי בעניין של העריך. ואז מתחילים הסיפורים, לא? וככה העריך, אני מאוד אוהב את הטענות שהם חושבים, אנשים יכולים שמדברו הרבה אנשים שהם, לא יודע, נולדו על איזה עץ. ככה זה קורה עם הזמן, עריך מטבע הזמן שלו, החומר נדחק, או שהוא קורה...
סיפורי עריכים.
סיפורי עריכים. טוב, אנחנו מגישים תביעה לבית משפט, ו... מה שהקטע המצחיק היה, שעורך דין הגיע עם עריך. אקזיביטי, איי. זה היה משהו מאוד מצחיק. הוא, השופט המעורך, אתה רוצה ל... מפה לשם, בסופו של דבר, תיקון של 400 אלף שקל, שכלל, כמובן, את הפינוי, רכישה של עריכים חדשים, והתקנה של עריכים חדשים. והכל שילם אותו בעל מסחר. כלומר, כנראה חברת הביטוח שלו שילמה שם, אבל אותו בעל מסחר שממנו רכשו את העריכים. אז הדבר הזה צריך להיות מובן, כי ברגע שלך יש את הביטוח, ולהם יש את הביטוח, ביטוחים יודעים לדבר אחד עם השני. וזה מה שיפה בפתרון של האירוע הזה. כי בסופו של דבר החליפו לו את כל הבית, את כל הרצפות בבית, והוא לא נדרשם. ועוד דבר אחד שלא ציינתי, הוא קיבל שכירות של חודש שלם.
אז זהו, שכירות לך אגב.
בדיור חלופי. תשמע, גם על זה צריך לחשוב. אי אפשר, אתה לא יכול הרי לחיות בתוך בית שמשופץ בו.
זה לא רק העניין. אני חושב שאנחנו לא רוצים להגיע, הרבה פעמים אתה מגיע, אוקיי, אני... תעדיף לחיות בבית עם עריכים צהובים מאשר לפרק עכשיו את כל הבית, לעבור דירה, כל הכאב ראש הזה מסביב, ברור שגם זה ניתן באיזשהו סוג של פיצוי, אני מניח, אבל עדיין אני חושב שבעלי מקצוע צריכים לא להגיע למצב הזה.
נכון, אבל שבאנם עכשיו, אם אנחנו נלך קצת לתוך העולם היותר גדול, שקבלן מוסר דירות בבניין, כמה דירות היום יש בבניינים?
100.
100 דירות. איך אמרת? ליקוי בנייה ו... אין, זה דברים שהם קוראים. דברים שהם קוראים.
אתה לא יכול, שמע, שאתה בונה 100 דירות, אתה לא יכול...
השאלה היא, מה טיב האחריות וטיב השירות שאתה מקבל מהקבלן. וצריך לזכור, כולנו מכירים את שנות הבדק והאחריות הקבלנית שקיימת בחוק, והכל טוב ונכון, והקבלן אמור לתת את היתרון. שאלה אם אני מרוצה מהפתרון הזה. האם הפתרון הזה הוא לטעמי? האם הפתרון הזה הוא לטווח ארוך או לטווח קצר?
אני אגיד לך משהו שפתאום עולה לי, חבל שריקו עכשיו לא בשיחה איתנו. כי בסוף שאנחנו קונים בנייה, דירה מקבלן בדרך כלל, אני לא מדבר על הבתים הפרטיים, אני מדבר על הבנייה הרוויה. יש לך את היזם, שמנו אתה קונה בתכלס את הדירה, הוא רכש את הקרקע, הוא הביא את הכסף, ויש לך את הקבלן. שהרבה פעמים יש לך יזם שהוא גם חברת הבנייה, לא רוצה לציין שמות, אבל הם אחד בתוך השני, ואז הוא נותן לך גם את השירות והכל, ויש לך הרבה מקרים שיש לך יזם, והם סוחרים שירותים של חברות בנייה. ריקו, דרך אגב, עובד בסיוון חברה לביצוע, שזאת החברת בנייה הכי גדולה בארץ. עכשיו, ואז את השירות, אתה אמור לקבל מהחברת ביצוע. כלומר, אז יכול להיות שהקבלן, היזם, סליחה, הוא טריפל איי, והוא מאוד נחמד. אבל שיש לך בעיה בבית, אתה צריך להרים טלפון לחברת בנייה.
אבל אני שואל אותך, אני כרוכש תמים, באתי ורכשתי, מה זה מעניין אותי? אני בא, בסופו של דבר, אני אמור לקבל את השירות שלי, שהוא יריב איתו, שהוא יריב עם מה זה, בסופו של דבר, אם, ואני, זה טיפ לאותם קבלנים, אם השירות, הוא יהיה שירות, שהוא מניח את הדעת, שירות שאתה יודע, אני לא מבקש מהם עכשיו להיות הכי שירותים שבעולם, כי שוב פעם, איך אמרת, 100 דירות למסור, תנו את תשומת הלב ללקוח שלכם.
בסוף הוא יקנה עוד דירות, בסוף הם משדרגים דירות, בסוף הם ממליצים.
ולא יגיעו תביעות לבתי משפט. לא יגיעו תביעות לבתי משפט, כי הדברים עליהם ברי פתרון. איתום, עניין של החלפת עריכים, עוד נקודות חשמל, נקודות חשמל של העובדות או כל דבר אחר, בסופו של דבר הדברים עליהם ברי טיפול, ואפשר להימנע מכל האירוע הזה. מה שכן, רכשת דירה, אל תיכנס לפני שאתה ביצעת בדק בית על ידי איש מקצוע, וזה אומר, אדם שיודע ויכול לבחון את בעין מקצועית, לנו יראה דברים שהם נראים הכל בסדר, איש מקצוע רואה דברים של זוויות, זה עניין של תקנים, האם זה עומד בתקנות התכנון והבנייה, שאני חוזר לכיסוי הביטוחי, כי אם למעשה אתה נכנס לבית שיש איתו בעיה בטיחותית, שזה לא עומד בקנה אחד עם הוראות את חוק התכנון והבנייה, וקרה אירוע ביטוחי, אתה תסר בחבות. אבל אם אותו בודק יבוא ויאתר את אותו, את אותה מפגע כבר בשלב הראשון, למעשה זה המקום לבוא ולהתריע כלפי...
כן, אז זה שמע, זה בסוף באמת, אתה יודע, אנחנו נכנסים לדירה, רמת שיפועים של...
מים, במדרון.
של מים בחדר אמבטיה או במרפסת, זה דברים שאם אתה לא עושה את הבדיקה לפני... אתה לא תשנה את זה כבר, אתה כבר נכנס, אתה שמת במרפסת עציצים ומנגל.
נכון.
אתה לא תעשה שינוי כבר.
ובגשם הראשון.
בדיוק, בגשם הראשון אתה תמצא את עצמך גורף מים מתוך הבית, ואתה תעשה את זה כל חורף.
נכון. אני מכיר גם נורא כזה שהיה שיפוע הפוך, וכל המים לתוך הבית היו. גם היה לנו מקרה כזה עם שטיח פרסי מאוד מאוד יקר, שהוא היה ב...
כן, זה דברים שבאמת צריכים להיכנס ולבדוק. אנחנו, אין מה לעשות, אתה יודע, אבל האנשים, אני עוד פעם, אני חוזר על זה, גם בעולם שלי, של המשכנתאות, פעם אחת עשו משכנתא, דוד שלהם עשה משכנתא, סבתא שלהם עובדת בבנק או מוכרת לפקיד, הם יודעים לעשות משכנתא. אותו דבר גם הם לא צריכים את העורך דין של הקבלן, כלומר, הם לא צריכים עורך דין שלהם, הם לוקחים את העורך דין של הקבלן, זה מספיק, יש חוזה שעורך דין כתב את זה, ואותו דבר גם פה. אבל לעומת זאת, שהם קונים אוטו, הם ישלמו את הבדיקת רכב,
נכון.
הם מוסיפים כמה שקלים בעברת בעלות, מוסיפים כמה שקלים שקול. לבדוק אם יש משקול. שעבוד על הרכב. למה? אתם כבר... מה זה משנה? אבל הכל, כי זה קצת כסף, אנחנו לא מוסכניקים. אבל נדלן, אנחנו כולנו נדלניסטים. מיליוני שקלים, אנשים...
מעבירו פה שאלה, לא שמת לב?
לא, לא שמתי.
לגבי העניין של... הסיפור שסיפרת ברמת שרון, מדוע היורשים לא ביקשו להעביר את המשכנתה של האימא לחבותם, ובאמצעות הפקרת הדירה ישלמו את ההחזרים?
כי המשכנתה רשומה על האימא.
ולא ניתן לבצע...
האימא היא הממשכנת, ובשביל להעביר את הנכס, מי שחייב לבנק את הכסף זאת האימא זיכרונה לברכה, ובשביל להעביר את הנכס אתה צריך לעשות העברת בעלות,
זה לא ניתן. אבל שאנחנו יודעים שיש יורשים ונכנסים בנעלי המנוח. אז לא יודע, בעולם המשפט זה אפשרי, כלומר, לעשות כניסה של אותו אדם בנעליו.
בעולם המשפט, כן, אבל ברגע שיש לך... משכנתאות? אבל ברגע שיש לך משכנתה, מי שממושכן...
אה, למעשה, אתה בוחן את האדם פרסונלי לגבי אם אתה משכנתה היום.
בדיוק, ואתה לא יכול לקחת את הנכס.
כלומר, אם זה אחד שהוא מובטל ולא עובד, בטח לא ניתן את המשכנתה.
כן, ואתה לא יכול להתחשב כנכס, כגורם הכנסה, זה קצת יותר מורכב. וגם עד שאתה עושה העברה, ועד שאתה עושה, איך קוראים לזה, צו ירושה ומעביר בפועל, זה לא לוקח שבוע.
כן.
זה לא...
בסופו של דבר זה משאיר את חברות המשכנתאות באיזושהי חשיפה, ולכן הם...
הבנקים, תסתכלו, הבנקים רוצים להיות חסויים. אני אספר לך, אפרופו ביטוח, היה לי פעם איזשהו סיפור עם לקוחה פולניה רציני, שאני אומר פולניה, היא נולדה בפולין, עלתה בגיל 20 לארץ, בגיל 40 לקחו את המשכנתא, היא ובעלה, והבנק אמר להם, נתן להם הצעת ביטוח רשת החברות של הבנקים. לא משנה איזה בנק, נתן להם הצעת ביטוח מאוד יקרה, שהוא 250 שקל בחודש. אמרתי לה, למה, למה? בוא תבדקי גם בחברות אחרות. ואז היא אמרה לי, הבנק אמר שאם יקרה משהו לבעלי, אני אהיה בבעיה, ואני לא אוכל להתמודד עם זה. אמרתי לה, עזור, גם יש להם שמות פולנים, אני לא אחזור על השמות, אבל אמרתי לה, אבל אל תדאגי, אם יקרה משהו לבעלך, צלצלי לה, אני אעזור לך להתמודד מול חברת הביטוח, במדירת הצורך. כלומר,
וכולה חשובה מה שאתה אומר, לגבי העניין של בחירת חברת הביטוח לכל העניין של המשכנתה. צריך לזכור עוד דבר אחד ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שכאשר באים, בטח ובטח כאשר מדובר בגילאים יותר מבוגרים, כאשר מגיעים העלויות של הכיסויים, זאת אומרת העלויות של הפרמיה מאוד מאוד גבוהות, אבל לא רק זאת, יש עניין של חתמים. כי האדם שבא והוא סובל מאיזושהי מחלה, ואתה בא לקחת ביטוח, ואתה בא לרכוש ביטוח, הרבה פעמים יכולים להחריג לו את אותו מצב.
יש החרגות?
יש החרגות. העניין הוא שמניסיון שלי, כדאי לבדוק בכמה וכמה חברות ביטוח, כי יש חברות ביטוח שהם למעשה ייתנו חיתום מלא ללא שום החרגה, כאשר חברת ביטוח שבאותו סדר גודל תחריג את אותו אירוע תחרורתי.
אז אני אגיד לך משהו, ברגע שאני מדבר עם לקוחות לפני רכישת דירה, ואני מזהה שיכול להיות איזשהו בעיה, כן, יש לי קצבת נכות, יש לך קצבת נכות, זה מדליק לי אור אדום. לך תבדוק קודם כל אם אתה בר ביטוח. יכול להיות שזה קצבת נכות כתוצאה מקטיעה. נניח. אבל אם זה קצבת נכות, נניח, כתוצאה מסקרת, שזה מחלה מבחינת הבנקים, קצרת חיים, מבחינת חברות הביטוח, זה כבר יכול להיות גם פוליסה מאוד מאוד יקרה. ונתת לי פעם לקוחה בת 50 ומשהו, אחרי צינטור מהשנת עם סקרת. קיבלה פוליסה של 2,500 שקל בחודש. פוליסה מטורפת על משכנתה של 1,000. עכשיו גם, הביטוחים עם השנים גם יש להם הנחות. צריכים להבין קצת יותר את עולם הביטוח. לא ניכנס לזה עכשיו. אתה יודע, בשנים הראשונות פתאום אתה מקבל הנחות מאוד גדולות לפרמיה. 80% הנחה בפרמיה. כעבור 10 שנים, נגמרת ההנחה לפרמיה, 100%, אין לך 0 הנחה, פתאום הפרמיה קופצת ל-300-500 שקלים, נכון. ולך תעשה מחזור, שאתה כבר זקן ב-10 שנים עם הצהרת ביטוח חדשה. צריכים לבדוק את הדבר הזה. אני כן חושב, דרך אגב, תקן אותי, בפוליסת ביטוח החיים של הבנק, שירות הלקוחות במרכאות פחות קריטי.
לא, כי למעשה היא פוליסה מאוד מאוד יהודית.
כן, אבל זה בעיה של הבנק יותר.
נכון, זה נראה שזה פרמיה
לעומת פוליסת מבנה, שאם חס ושלום קורה משהו, אני אעדיף שיהיה לי סוכן שיתפל בי קצת יותר, למרות שהיום כל הסוכנים מעבירים הכל למוקד של החברות ביטוח.
לא רק זה, כי למעשה הכיסוי הביטוחי, בכל מה שקשור בביטוח חיים, הריסק הוא מאוד מאוד פשוט. המקרה ביטוח הוא מוות.
בדיוק.
כאשר יש לנו כיסוי ביטוחי למבנה, העולם הוא מאוד מאוד גדול, והוא כורך בתוכו המון 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 אפשרויות ואירועים. למשל, מיכל, האופניים שגנבו לך מתוך מחדר המדרגות, כלולות או לא כלולות בתוך אותם...
לכאורה, לדוגמה.
לדוגמה. כלולות בתוך אותם פוליסות. הפוליסות האלה מאוד מאוד רחבות. כלב. הכלב שלך נשך, אין לך כלב, אני יודע.
חתול.
הכלב שלך נשך מישהו. הרבה פוליסות של ביטוח המבנה שלך, הכיסוי של למעשה התחולה והמבנה, מכסות גם, כן, נגד נזק של כלב.
טוב, שמע, עולם הביטוח הוא עולם מאוד מאוד רחב. נכון. לא דיברנו בכלל על סיפורים.
הכנתי כל כך הרבה סיפורים, אופר,
ולא... טוב, אתה צריך לבוא עוד פעם, ערן.
אני תמיד שמח שאתה מזמין אותי.
עורך הדין, דוקטור ערן אגו, ממשרד עורך דין אגו, בועז גבאי. תודה רבה שהגעת אלינו לפרלמנט הנדל"ן כאן ברדיו סול. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. עדיין, 489 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת, עם 79 חטופות וחטופים, אני מקווה שהמספר הזה, שבוע הבא אני מקווה שהוא ירד בצורה טובה, ומאחלים לשובם של כולם. תודה רבה לשוקי, לאוסנת, לכל צוות הרדיו. תודה רן, סוף שבוע נעים, בריא ואושר.
תודה רבה. כל כך הרבה